טוב, שלום וברכה. אנחנו במאמרי הראייה, מתחילים מאמר חדש, הישיבה המרכזית העולמית בירושלים. זה נמצא בעמוד 62. אני אגיד לכם, אני התלבטתי, כי אני לא מלמד כל מאמר במאמרי הראייה, יש מאמרים שאנחנו לפעמים מדלגים, מכל מיני סיבות, אז... הייתה לי גם התלבטות אם ללמד את המאמר הזה, כי לכאורה הוא קל וגם מובן. שפה שלו פשוטה, והקורא רץ בה. מצד שני, וזה מה שהכריע, המאמר הזה שאנחנו כן הולכים לראות אותו, הוא מלא בגודל. ממש מובן, אבל מלא בעומק, בחזון, בהדרכה. וקשה למצוא... כתבי, אפילו בכתבי הרב קוק, כזה ריכוז במקום אחד של נושאים כל כך מרכזיים, כל כך חשובים שאנחנו עוסקים בהם גם פה בישיבה, בכל הישיבות. זה ממש, המאמר הזה זה שימוש של תלמידי חכמים. יש פה מין מבט כזה של הבנה על כל התפקיד והמשמעות של הישיבה, על המהות של הסדרים, סדרי הלימוד, על ההכשרה של התלמידים. מה שמאמר מאיר עיניים, מחיה. באמת אנחנו רואים בעולם הרבה מורכבות, הרבה מערכות שהיינו רוצים לתקן, לסדר, לשנות. המענה של הכל זה להעמיד תלמידים הרבה, הרבה אנשי רוח, הרבה תורה בארץ. זה יהיה מענה מתוך גדלות של תורה לכל מה שנראה לנו שלא מתנהל כשורה. אז הנה, הרב נותן לנו פה פתרון מעשי. עמידו תלמידים הרבה. אז נתחיל. הישיבה המרכזית העולמית בירושלים, זה בעמוד עוד פעם 62, מאמרי הראייה. לשמחת לב, כל ישראל אסירי התקווה, הולכים בעזרת השם ונוצרים בארץ ישראל מעשים גדולים וכבירים, לתחיית האומה ולבניין הארץ. אנחנו, הרב קוק, הוא כותב, והוא רואה את שיבת ציון, את בניין ירושלים. יותר ממה שאנו רואים את עצם הפעולות ביצירתן, איננו מסתכלים ברוח החיים הפנימי של התחייה, ובדמות הציפייה הגדולה של הבניין הלאומי, עם כל שאיפותיו, הולכות וכובשות את לב כל פזורי האומה, בכל ארצות הגולה. אז יש לכל התחייה הזאת רוח פנימי, זה הציפייה היותר מהותית ופנימית שבכל תהליך התחייה, וחזון לב כביר זה הולך ופועל גם על מהלך הרעיון הכללי של אנשי המעלה שבקרב האנושיות כולה, שלא יוכלו להישאר אדישים ובלתי נפעלים מהמראה הגדול הזה. באמת דבר מרגש, גדול, לראות עם קם אחרי 2000 שנה, חוזר לארצו, בונה אותה, חוזר לחיות בתוך החלום שחלמו בשבילו נביאי ישראל, החזון שהם חזו, והיה בפריג'ידר איזה 2000 שנה, והנה פתאום הכל מפשיר, הכל קם לתחייה. אך החותם המלא של התחייה השלמה, הראויה להיות לשם ולמופת לישראל, בארץ ישראל ובכל הגולה, לגאון ולתפארת עולם, להיעדות כולה ולדגל של תחיית האומה באומות, גם לעיני כל העמים, הוא הכרת הרוח היותר העליון, היותר נצחי והיותר עמוק שבחיי אומתנו מעולם. זאת אומרת, זה שיש בניין של הגוף, שהוא ודאי קודם לבניין הרוח, כמו בהולדת של אדם, שקודם כל הצד החומרי שבו נבנה, אבל זה לא חזות הכל, צריך... פה נשמה לכל תהליך התחייה, והחותם השלם הזה לא יוכל להתמלא כי אם על ידי יסודה של ישיבה עליונה בירושלים, בעד כל תפוצות ישראל בכל ארצות הגולה, בתבנית גדולה רחבה ומקיפה, את כל אוצרותיה של תורתנו אשר תעורר את תחיית ישראל על אדמת ישראל, בכל עוד ציפייתה, בכל אמונתה, בכל תומתה, בכל מידותיה, בכל טובה ובכל עושרה והשכלתה. זאת אומרת, מה הרב החזון שלו? להקים מרכז רוחני עולמי. מרכז רוחני לא רק לארץ ישראל, אלא לכל היהדות גם שעוד נותרה בגולה ומצפים שתעלה, שהוא בעצם הלב, הקור האטומי של כל תהליך התחייה. זה החזון פה, מה שמניע את כל המערכת, סופו של דבר, זו תחייה רוחנית. לא רק תחייה גשמית, לא רק קיבוץ גלויות, ואפילו הקמה של מדינה עם צבא וכלכלה וחקלאות ותרבות, כל זה שייך לרובד היותר חיצוני עדיין של החיים, צריך נשמה לעם היושב עליה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, להעמיד כאן את מלכות המשיח, ולהשיב את הנבואה, ולהחזיר את ישראל לכל קומתה, ודאי שצריך לדבר הזה מרכז. הנקודה המרכזית זה, אנחנו נעסוק בו, במאמר הזה, זה הישיבה המרכזית העולמית בירושלים. שאומנם אחר כך קמה, כן, בתור ישיבת מרכז הרב, מרכז זה המרכז העולמי, כן? התורני. ואומנם, כל המאמר הזה הוא בעצם החזון של ישיבת מרכז הרב ובנותיה, כן? כי בנותיה היא בסופו של דבר הן אמורות ואכן עושות את זה, להמשיך את, את החזון הזה. אמנם יש לנו, ברוך השם, ישיבות חשובות מאוד בירושלים ובארץ ישראל. תראו איזו התייחסות של תלמיד חכם. יש ישיבות. ואלו מוסדות הקודש הקימו דורות עולמים של תלמידי חכמים, של שלמי אמוני ישראל, ונחזיקו תמיד ומחזיקות עתה את יסוד היהדות בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט. אבל יחד עם יסודי הקודש הללו, הנה השלמת הציוויון של תחיית האומה והארץ ותחיית הקודש על אדמת הקודש המוכרחת לבוא עמה ועל ידה, עתידה לצאת אל הפועל רק על ידי ייסוד ישיבה מרכזית עולמית לישראל בירושלים בצורה המתאימה, אם יש לכם תוש זוהר עכשיו צריך להתחיל להדגיש, בצורה מתאימה לאותה התנועה הגדולה של תחייתנו הלאומית. הבנתם את המשפט הארוך הזה? שעוד לא נגמר. תראו, זה משפט שהוא פסקה. בוא נעצור רגע פה באמצע משפט. מה הוא רוצה לומר בעצם עד כאן? הרב, הוא אומר, יש ישיבות בירושלים, לומדים שם גמרא ולומדים הלכה. אולי תשבו ביחד שתראה את המאמר לפנים. פתיעות מחכימות. אז יש ישיבות בארץ שלומדים שם, ודאי, שלמי אמוני ישראל, אבל צריך להקים ישיבה שמתאים, ישיבה מרכזית עולמית לישראל בירושלים, בצורה המתאימה לאותה התנועה הגדולה של תחייתנו הלאומית, הולכת ופורחת בארץ ישראל. מה הוא מתכוון לומר? יש תורה שהיא התורה הגואלת. זה תורת הרב קוק, זה תורת הרב ציודה, וישיבה כזאת עוד לא קמה בירושלים. לכן הוא רוצה להקים את הישיבה המרכזית העולמית, את מרכז הרב, תורה שהיא תורה שמתאימה אל התחייה הלאומית, שלא מתעלמת מהמהלך הגדול שעם ישראל עובר, אלא נותנת לו מענה, מתייחסת אליו. הרבה מתורת הרב קוק זה מעין הדריכלות רוחנית לתחייה הלאומית. הרבה מתורת הרב קוק. ותקבלו נולפן חדת מבחירי צדיקאיה. זה תרגום יונתן על הפסוק. ושבתי מים בססון ממעייני הישועה. ותקבלו נולפן חדת, תקבלו לימוד חדש מבחירי הצדיקים. כן? אז בחדווה, בחדוותה, בשמחה, כן? שבתי מים בססון ממעייני הישועה. זה בססון, זה בחדוותה, בשמחה. אז התורה הגואלת היא תורה שהיא תורת ארץ ישראל, אין זהב מה? זהב הארץ הייתו, אין תורה כתורת ארץ ישראל, כתוב בירושלמי. זה תורה, מה זה לא, זה, מה זה, זה משהו חדש? זה משהו שהוא כמובן לא סותר את תורת הגלות, אלא זה עוד קומה. הוא מתייחס לא רק לבניין הנפש ועולם הבא ודלת אמות של הלכה של חיי הפרט, אלא זה אדריכלות לאומית, רוחנית. ו... זה מה שמפיח את הנשמה לכל תהליך התחייה. הרבה מתורת הרב קוק, זה, כמו שאמרתי, זה התייחסות לכל מיני כוחות שהתעוררו, התייחסות מאוד פנימית, שיונקת כמובן מתורת הסוד, מהאריזה ומהזוהר, ומגדלות נפש כזה של ענק הדורות, כמו הרב קוק, שהתייחס ונתן לנו בעצם מענה לכל מיני תהליכים ותמורות שעם ישראל עובר וצריך לעבור ועוד יעבור וכו'. אז זה החזון שלו, להקים ישיבה, לייסד ישיבה מרכזית עולמית לישראל בירושלים בצורה המתאימה לאותה התנועה הגדולה, זו תנועה פנימית, זו תנועה גם חיצונית, כן? שתחייתנו הלאומית ההולכת ופורחת בארץ ישראל והשולחת קרני אורה וקשרי אהבה לבניין האומה והארץ, ללב אחינו בזורי הגולה בכל מקום שהם. וכל ערכיה הגדולים של תחייתנו הכרוכים ממה? טעונים השקעה של טל חיים ממקור הקודש, ממקור אורחי עולמים, ממכון חיה בבירתה הקדושה, שעיני כל ישראל אליה נשואות בירושלים. ירושלים היא מרכז של ארץ ישראל, של עם ישראל, של האומה הישראלית. הישיבה המרכזית שהרב רוצה לייסד בירושלים, שבאמת הוא הקים ושבאמת עושה את זה, עשתה את זה, עושה את זה, היא התייחסות כבר לנשמת הכלל. לא רק מענה ליחידים, לא שטייטל הגלותי, אלא קור אטומי של הערה רוחנית, שכולל בתוכו גם כן את כל האוצר הרוחני שהיה בגלות, אבל מוסיף עוד קומה, קומת הכלל, שהיא מאוד חשובה, מתייחס לכל המהלך של הציונות בתור דבר אלוהי, מתייחס בגובה הראוי לאחינו שאינם שומרים תורה ומצוות, מתוך המורכבות של המהלך האלוהי הזה גם כן, של תהליך הנסירה וכו'. יש הרבה לאן להתפשט, אבל זהו, זה היסוד של המאמר הזה. ואני מלא תקווה שכל גדולי ישראל וכל המצפים לישועת השם בארץ אבותינו יקומו ויתאחדו להקים לאור עולם את הבניין הגדול הזה, ישיבה מרכזית עולמית לישראל בירושלים. זה החזון הגדול. ירושלים, עכשיו נדבר קצת על ירושלים, עיר הקודש, בירת העבר והעתיד שלנו, צריכה להיות חזות הכל, של כל לב טהור וכל בעל נשמה מרגשת החדורה ברוח החיים של קודש בישראל. זה משפט שגם צריך להדגיש בטוש זוהר. יש לך טושים זוהרים? אז אתה אומר, עד שאני דורש טושים זוהרים, אז יהיה לך ספר, אתה אומר. אז מכל מקום, אתה אומר, זה קל וחומר. אם אין לי ספר, קל וחומר שאני צריך טוש זוהר. מכל מקום, אז ירושלים עיר הקודש, בירת העבר, אבל גם והעתיד, כן? שאנשים מתייחסים לירושלים בתור איזה שריד ארכיאולוגי מכל מיני תקופות ביזנטיות, רומאיות, תנכיות, נכון? אבל ירושלים היא בעיקר עיר עתידית. מה שהיה פה זה דבר יפה מאוד, אבל לא זה סיטיפרתנו למצוא חרסים, אלא לבנות את הנשמה של כל העולם פה בירושלים. זה המרכז של כל ההערה הרוחנית האלוהית לכל היש. פה מהר הבית, בית המקדש, אז היא בירת העבר והעתיד שלנו, צריכה להיות חזות הכל של כל לב טהור, וכל בעל נשמה מרגשת החדורה ברוח החיים של קודש בישראל. זאת אומרת, ישיבה כזאת מרכזית היא חייבת להיות בירושלים. זה לא דבר מקרי שהרב ייסד אותה בירושלים, כן? גם היה הרב של ירושלים, הרב של ארץ ישראל אחר כך. אבל זה לא דבר סתמי, זה בדווקא, ועלינו להקים בתוכה ישיבה מרכזית עולמית, כבירה ואדירה, לא רק בעד בני ארץ ישראל, כי אם בעד כל הגולה כולה. אשר אליה הנהרו כל הצעירים למודי השם המצוינים בכישרון ושאר רוח מכל תופסי התורה בכל תפוצות הגולה, ויעלו ירושלימה לקצה בגבעות ולסטט בערים, לפרק הוויות ולתרץ שברים, להחזיר התורה ליושנה ולהשתלם בה בתורת ארץ ישראל בתחיית הקודש על אדמת הקודש. מה הוא אומר? הוא אומר, ברגע שיש לך מרכז רוחני גדול, יש לך מגדל אור כזה של תורה, של תורה, אז זה מושך. צעירים, חריפים, לימודי השם, מצוינים בכישרון. צריך להעמיד קומה גדולה של תורה וזה ימשוך. היום אתם יודעים שמרכז התורה הוא בארץ ישראל. אבל זה לא דבר מובן מאליו, כי הרבה שנים מרכז התורה לא היה בארץ ישראל, למרות שכבר היו, הייתה כבר מדינת ישראל אפילו, בכל זאת, אנשים עדיין היו בגולה. יש סיפור כזה על הרבי הרייץ של חב"ד, שהוא פגש את הרב קוק ורב יוסף יצחק. אז שניאורסון. אז הוא אמר לו, מה יש? אמר לו, תעלו לארץ. הרב קוק אמר לו, תעלו לארץ. אמר לו, מה נעלה עכשיו לארץ? יש פה שלוש ישיבות בקושי. באמת לא היה אז. לא היה אז. היה מעט מאוד. היה עץ חיים, היה תורת חיים בעיר העתיקה. היה חברון, ישיבת חברון. היה מעט. לא יודע, היא עברה באיזה שלב, מסלבודקה, נכון? אני לא יודע בדיוק מה השלבים, לא היה הרבה, בוא נגיד שלא היה הרבה. אפשר היה לספור אותם פחות או יותר על יד אחת, ועוד היית נשאר עם כמה אצבעות פנויות. כשהרב קוק היה הרב הראשי, אז הוא פגש את הרבי הרייץ, אז הוא אמר לו, מה נעלה? מה, אין פה מה לאכול, יש ערבים. אז היו ערבים עכשיו, אין את הבעיה הזאת, נכון? יש ביצות. מה, ברוסיה יש מאות אלפי גאונים. היה באמת, אני לא יודע, מאות אלפי, עשרות אלפי גאונים, בוא נגיד. היו שם גאונים? אתם לא מאמינים. כל זה תקופה שלפני השואה, כן? גאונים, מרכז התורה שם ברוסיה. מלא חסידויות, וכל מיני למדנים, ומשהו לא נורמלי. מה נעלה פה? מה? ונשארו ברוסיה. והיום אנחנו רואים את החבר'ה שבאים פה במחלקה הרוסית, נכון? זה לא בדיוק עשרות אלפי גאונים, נכון? כי התנועה הקומוניסטית מחקה את כולם. אז לא צדק. כן, טוב. מה רצית לשאול, דניאל? רצית משהו לשאול? יהודה. יהודה? למה אני קורא לך דניאל? כבר כמה חודשים אני קורא לך דניאל. אני מחמיר. מה אתה אומר? כן. אז אתה דניאל, אתה רואה? זה הכפיל שלך שם, מה אחורה? כן, כן. ישיבה קמה ברחוב הרב קוק. ישיבה הראשונה הייתה ברחוב הרב קוק. איפה שבית הרב קוק? זה גם שם הישיבה, זה מרכז הרב. איפה שרוקדים שם בהקפות, ישיבת מרכז הרב, הם רוקדים שם, כן. מבחינת השנים? בוא נבדוק. מתי כמה מרכז? אחרי זה, מה שעבר פה לרחוב הרב ציודה, זה בימי הרב ציודה כבר, זה לא בימי הרב קוק. בסדר? יש פה... הוא נכתב בניו יורק, תסתכל בסוף המאמר, הוא נכתב בניו יורק, או שהוא פורסם בניו יורק, אני לא יודע. לא, אין על זה, אין על זה, אין על זה פה מידע, וגם לא תאריך אולי. תרפד. כתוב תף רש פי דלת. בסדר, אז תף רש פי דלת. זה הודפס כחוברת ניו יורק תף רש פי דלת. בסדר, זה היה החזון שלו. אחר כך קמה ישיבת מרכז הרב. מבחינת תאריכים, לא סגור פה עכשיו כרגע על תאריכים, אבל אפשר שיעור הבא שאני אביא את התאריכים. מה? הוא בתף רש סמך דלת. סמך דלת, אנחנו בפי דלת, פה זה פי דלת, זה לפני, זה אחרי שהוא עלה לארץ. אבל בלי שנים נוצריות, מה קרה לך? אתה בשיעור, בוא פה באישי, בכיתת אמונה? כן, מה אתה? כן. יש הרבה מאוד היום.
הרבה מאוד חרדים.
הם זה אחר כך, זה אחר כך. זה לא קשור, מבחינת הציבורים זה לא משנה. מה שהיה פה בארץ לא היו הרבה ישיבות, היה מעט מאוד. אחר כך הם עלו לאט לאט. מדברים פה על לפני מלחמת העולם הראשונה אפילו. בסדר? זה... או באזור מלחמת העולם הראשונה, זה ב... אבל אחר כך זה מלחמת, זה... אחרי השואה עלו כל השרידים, יש כאלה שלא שרדו. למשל, אני בא ממשפחה של חסידי רדומסק. שמעת פעם על השם הזה, חסידי רדומסק? לא. זה הייתה אחת החסידיות הכי מפוארות, ולא נשאר ממנה כלום, כמעט, ממש. פשוט היא נמחקה לגמרי בשואה. ובאמת התגלגל אליי ספר שהרית אפרים דוב כל זה שכתב אותו החברותה של אבא של אח של סבתא שלי והיה הם היו חברותה בישיבת חכמי לובלין ויש בספר בפתיחה שלו יש שם מכתב שכתב לו הרב קוק שם לפולין ובגלל המכתב הזה הוא קיבל אישור לעלות לארץ. זה היה כבר שהצורר שם התחיל, שהוא קיבל אישור, הוא בעצם זימן אותו לבוא לישיבה המרכזית, העולמית, ללמוד, להיות נמנה בין התלמידים שלה וכו'. זהו. מה? אז מדובר פה לפני עולם מלחמת העולם הראשונה אפילו, בסדר? מה? למה? לא. טוב, בשלי. בסדר גמור. צודק. מכל מקום, אז אנחנו ממשיכים. אז רק, לא, דימה, נחזור רגע על המשפט האחרון, ועלינו להקים בתוכה, אני ב-63 למעלה, ישיבה מרכזית עולמית כבירה ואדירה לא רק בעד בני ארץ ישראל, כי אם בעד כל הגולה כולה, אשר אליה ינהרו כל הצעירים, טוב זה ראינו לימודי השם, נתתי לכם דוגמה, המצוינים בכישרון ושאר רוח מכל תופסי התורה בכל תפוצות הגולה, ויעלו ירושלימה לקצה בגבעות, ולסתת בערים, לפרק הוויות ולתרד שברים, זה מתוך פיוט שנקרא אחרישו ממני ואדבר על קינות לתשעה באב, להחזיר עטרה ליושנה, זאת אומרת, יעלו לירושלים, מה שהפיוט הזה מתאר, כן, לפרק קושיות, לפרק הוויות, סוגיות, לתרד שברים, להחזיר עטרה ליושנה, כי יש לך בניין שלם, זה כבר לא שברים. ולהשתלם בה בתורת ארץ ישראל ובתחיית הקודש על אדמת הקודש, שם במקום הרזים, הרזים זה עצים גדולים, יש תלמידי חכמים גדולים, בתוככי המרכז הגדול והקדוש הזה, יקבלו הם תורת חיים, מאוצר חיים, ושם יכירו וידעו גם הם את הוד הקדושה, התפארת והעוז אשר אנחנו חשים ומרגישים בארץ חמדתנו ועתידנו, כמה גדול הוא כוח האוויר המחכים של ארץ קודשנו להשפיע עלינו שפע חיים והורה על דרכנו. זאת אומרת ככה, ירושלים היא עצמה פועלת את פעולתה, וגם אוויר עד ארץ ישראל מחכים, ועוד יותר בירושלים, מה הכוונה שהוא מחכים? כל האירועים שקורים גם בארץ, הם מקנים לאדם מבט הסתכלות אלוהית על החיים, הלימוד פה הוא שונה לגמרי, הוא הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עשיר, הרבה יותר רוחני מאשר הלימוד שבכלל מתאפשר בגלות, שם תחת מסכי הברזל שחוסמים את השמיים בתומת ארץ העמים. פלא בכלל שאפשר ללמוד שם. מכל מקום, אז פה זה המחזון של הרב, שם במקום הקודש, אתם שמים לי שאנחנו יחסית בטקסט קוראים די מהר, כי הטקסט הוא פשוט, בסדר? רק יש מה להרחיב קצת ולהעשיר אותו, אבל הוא יחסית מובן. שם במקום הקודש, כי לפעמים אנחנו לומדים פסקה אחת כל השיעור, נכון? זה בסדר. זה תלוי בקושי של המאמרים. המאמרים פה הם לא הומוגנים, כי הם נכתבו גם לכל מיני אירועים, לכל מיני ציבורים, וכל מיני נושאים, לפעמים קשים מאוד, לפעמים מין קרוזים כאלה, לפעמים זה אגרות. שם במקום הקודש יבינו בחורי ישראל ובחיריו את הכוח המרכזי הפועל בכנסת ישראל, היושבת על אדמת הקודש. ושם יגלה ויראה להם אור האחדות של גוי אחד בארץ. ואהבת החיים בארץ החיים תרחיב את ליבם, תפתח את דעתם. מחשבות אותו ומתפרנסות מביצת הגולה, הפיזור והרפיון, לא יעלו עוד על ליבם. אז בואו רגע נתעכב על הפסקה הזאת, תסתכלו. זה באמת חזון. שם במקום הקודש יבינו בחורי ישראל. למה הוא אומר בחורי ישראל? הוא רוצה להגיד, בחור, מי זה בחור? בחור זה יחסית אדם צעיר, נכון? הוא רוצה להגיד שבמקום הקודש יבינו אפילו הצעירים דברים מאוד פנימיים, מאוד עליונים, מאוד מופשטים, מאוד כוללים. כמו שמסופר באמת שבימי הרב קוק, אפילו בישיבת הרב, בישיבת מרכז הרב שהוא לימד, בית הרב, כן, מרכז, לא הבינו כל כך אותו. הרב ציודה מספר שהבינו אותו מעט מאוד אנשים בדורו. מעט מאוד. הרב חרלאפ, הרב ציודה, כן? הרב הנזיר. מי הבין אותו? מעט, אולי עוד כמה, כן? מן הסתם עוד כמה, אבל מעט. לא הבינו אותו. זה היה פעם איזה תלמיד חכם רציני, אני לא זוכר שאת השם שלו. הוא אמר, שאלו אותו, מה, אתה מבין מה שהרב מדבר? הוא למד במרכז הרב, הוא אמר, לא, זה גיבובים של שירה, אני יודע, זה לא הבין את זה, זה כזה מין שירה מתנשא, לא הבין מה הוא מדבר. הרב ציודה, שהוא היה רואה את בחורי ישראל, היה רואה תלמידים צעירים, יחסית, בני 20 ולומדים ספר אורות, הוא היה בוכה. הוא אומר, בימי הרב אף אחד לא הבין אותו, והנה עכשיו. תראו כמה הדור התעלה, כמה כנסת ישראל היא מתפשטת, כמה נשמת האומה משפיעה, כן? הארץ נותנת את פירותיה בעין יפה, גם ברמה הרוחנית. אז זה החזון שלו, תשימו לב, שם במקום הקודש, תראו שזה בערך מה שכתוב פה, הוא חזה את זה. יבינו בחורי ישראל ובחיריו את הכוח המרכזי הפועל בכנסת ישראל. מה זה הכוח המרכזי הפועל בכנסת ישראל? זה נשמת האומה. להתייחס לנשמת האומה זה מדרגה רוחנית. לראות את מלכות השם בארץ זה מדרגה רוחנית. להתייחס לכל מה שקורה פה בתור התפשטות מנשמת האומה. עם כל ההוויות העליונות שפועלות בה, זה שייכות כבר לעולמות מאוד פנימיים, למבט מאוד מופשט, מאוד כללי. זה לא כל מוחה סביל דה, כמו שכתוב בזוהר. לא כל אחד סובל את זה, לא כל אחד חי את זה. אנחנו רואים עד היום שיש אנשים שמדברים בצורה מאוד פרטית עדיין, וחיים איזה מין תורה מאוד פרטית. והרב כותב שבמקום הקודש יבינו בחורי ישראל ובחיריו את הכוח המרכזי הפועל בכנסת ישראל, היושבת על אדמת הקודש, ושם יגלה ויראה להם אור האחדות של גוי אחד בארץ. האחדות האלוהית, זה מה שמאחד אותנו, שכולנו איברים של אותה כנסת ישראל, אותה נשמת האומה. הרב דיבר על דברים שלא דיברו, אולי חוץ מהשלה, על מושג שנקרא נפש האומה. הוא לא קורא לזה ככה, אבל נשמת האומה דיברו, אבל גם התייחסות אליה בתור קיבוץ של נשמות היחידים. הוא דיבר כבר על ההשתלשלות שלה, ברוח האומה, נפש האומה, מין מושגים כאלה מופשטים, עמוקים, הסתכל על המדינה בתור גילוי אלוהי, יסוד כיסא השם בעולם, זה מדרגה מאוד פנימית, ולא כל מוחה סביל דה, עד עצם היום הזה. אז מכל מקום, הוא אומר, במקום הקודש, גם בחורי ישראל יבינו את זה, ויראה להם אור האחדות של גוי אחד בארץ. איך כל הניצוצות של זיו האלוהות, של נשמות ישראל, נפשות ישראל מתאחדות, ואהבת החיים בארץ החיים, תרחיב את ליבם ותפתח את דעתם. כאן יש חיים אלוהים שופעים בארץ הקודש. הקודש שופע, החיים האלוהים שופעים. ומחשבות אותו, המתפרנסות מביצת הגולה, הפיזור והרפיון, לא יעלו עוד על ליבם. כשיש לך סתימה של חיים, יש לך צינור דק, דל, של הערה אלוהית בגלות, אז זה מעורר מחשבות טוב, מחשבות פיזור, רפיון. כשיש לך הערה אלוהית אדירה, יש לך צינור חיים שופע, אז זה מחשבות טוב האלה מתפזרות. הם התפרנסו מביצת הגולה, אבל ביצה זה דבר שלא זורמים אליו מים, לכן יש שם מים במקום אחד, עומדים, מים עומדים, אבל ארץ ישראל זה כבר מים זורמים, מים שופעים, מים אינסופיים, הכל משלים רוחניים, ועל ידי לימוד חי ופועל, אני ממשיך, וקבוע, בכל מקצועותיה של תורה על אדמת קודשנו, ילכו הלוך וחסור, כל אותם פירודי הדעות וחילופי השיטות אשר הסתרגו ועלו באוויר ארץ העמים מרוב אפלה של גולה אחר גולה. תראו מה הוא אומר פה. הוא לא בא ומבטל את תורת הגלות. הוא בא ואומר צריך לאחד בין השיטות. צריך את הדעות הפרודות לאגד בשיטה אחת. באמת תורת הרב קוק, פעם שמעתי מהרב יוסף קלנר, שהיא שיטת כל השיטות. היא לא מבטלת שיטות אחרות, היא מאגדת את השיטות האחרות. אז שם התקבצו והתכנסו במקום אחד, בקיבוץ והתאמה, כל פיזורי המחשבה הגדולה של כנסת ישראל, שהתגלתה, נתגלתה בצדדים שונים, בדורות עולמים, במצבים מיוחדים, בפלגות רחוקות ובמקצועות וסגנונים מחולפים. יש בישיבה המרכזית משהו מבקש להרים בארץ ישראל, בירושלים, אז התקבצו כל השיטות, כל פיזורי המחשבה, שאתם יודעים, בדורות שונים התגלו גם צדדים שונים של התורה, של המחשבה, רואים את זה במקצוע של, בכל המקצועות, אין במקצועות של תורה מהגאונים, לתנאים, מהתנאים, לאמוראים, לגאונים, לראשונים, לאחרונים, במקצוע של הלכה, של הגמרא, של השוטים, של הפסיקה, אתה רואה שכל דור הוסיף משהו. במקצוע של מחשבת ישראל, במקצוע של תורת הסוד, כל דור, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, יש לו איזשהו מה להוסיף, אחרת הוא לא נצרח, נכון? היינו רק שמים טייפ של הדור הקודם, אבל זה לא נכון. גם לחכמי הדור שלנו יש דרך הסברה מיוחדת, יש דברים שמתאימים לכוחות שפועלים בדור. מכל מקום צריך לאגד אותם. זה פיזורי מחשבה שצריך לכנס אותם, התגלו בצדדים שונים, בדורות עולמים, מצבים מיוחדים, מצבים של דחק, של שמד, של רווחה, של נבואה, של כל מיני, ופלגות רחוקות, גם כל מיני עדות, כל מיני, למדו בתימן ולמדו בפולין ולמדו במרוקו, והכל צריך להתכנס למקום אחד, אופ, ובמקצועות סגנונים מחולפים, ועל ידי רוח החיים העליון, היוצא ממקור האחדות המוחלטת בארץ החיים, ונובע במהלכה של תורת ארץ ישראל, בשעה שהיא מתבססת על תחיית האומה, והארץ וציפיית הישועה הולכת ומתכוננת לעינינו, יהיו התלמידים הללו, גם ביותם זקוקים עוד לשוב לארץ גלותם, בכל מקום שהם המשפיעים היותר גדולים וטובים להרבות ולהפרות, את ההכרה בהירה הראויה להתגלות באומתנו, הדבר ערכה של תחיית הקודש ועוז, ועוד הוזה בארץ ישראל לעתיד לבוא. באמת, החזון של הרב קוק זה שאנחנו תכף נראה באיזה גיל באים לישיבה, מה לומדים בישיבה, מה הסדרים בישיבה, אבל המטרה שלו זה שתלמיד שטבל בישיבה המרכזית העולמית בירושלים, הוא יהיה כזה מין תלמיד חוכם שמכנס ומיישב את השיטות השונות, כמובן הוא יודע אותם ומיישב ביניהם, וזה מעיין כזה שכולל אלוהי, וגם אם הוא יצטרך לשוב אל הגולה, נניח שהוא בא מארץ מרחקים וצריך לשוב לתפקיד של רבנות או משהו כזה, אז גם אז הוא יהיה המגדלור שם, כי הוא יספוג תורה כללית. אדם שהוא בעל רוח כללית, אז הוא אדם כללי, אז הוא אדם שהוא יכול לתת מענה ליותר דברים, יותר מורכבות, אז וכולי. בסדר? על פי התוכנית הגדולה של הישיבה המרכזית העולמית, המתחלקת לשש שנים, יתקבלו אליה תלמידים בני 16 ויגמרו תלמודם בשנת ה-22 לחיים. זה החזון שלו. בסדר? בפועל, זאת אומרת, מי בא לישיבה המרכזית? תלמידים בני 16. עכשיו אני מבקש מכולם לא לקבל חלישות הדעת, מכל מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. הוא כותב פה תנאי קבלה וכל מיני דברים כאלה. אדם יכול להגיד איפה הם ואיפה אני ומה. אבל בפועל אנחנו רואים שלא רק כאלה התקבלו לשם, וזה התוכנית על הדף. ולא רק בני 16, למדו שם גם אחרי שנת 22. התלמיד הבא להתקבל צריך להיות מצוין במידותיו הטרומיות. בן 16, כן, עם מידות טרומיות. בקי לפחות בסדר גמרא אחד. כן, מי פה? בקי בסדר גמרא אחד. בקי, בסדר, לפחות לא. הוא מוכשר להיות נושא ונותן בחקר ההלכה בשכל ישר. בגיל 16, כן, זה קשה היום למצוא אחד כזה, אני צודק? מה? נסגור את הישיבה. נסגור את מרכז הרב. ספרים על הרב בלייכר שהוא הגיע למרכז הרב, הוא כבר ידע שלושה סדרים. כן. ככה שמעתי פעם בעיון. אבל רוב התלמידים הם לא ככה. טוב, ואין צריך לומר, אבל זה החזון, שהוא צריך לדעת את התנך, ידיעה יסודית כללית. ותוכן כל ספר ופרטי פרקיו, כן? צריך לדעת כל התנך. טוב, סדר לימודינו בישיבה המרכזית העולמית, במקצוע ההלכה בעזרת השם הוא, הבבלי מהירושלמי בהערכה בכל סוגיה וסוגיה. עכשיו נדבר על הלימוד. בבחינה יפה של העמקה, הרחבה וביקורת נאמנה, ארוחה באמונת לב וטהרת רוח בהתאמה למקורות הראשונים, כמדרשי התנאים, המכילתא, ספרא, ספרי, והתוספתא וכל דברי קדמוננו הולכים ומתגלים מתקופת הגאונים ושלאחריהם, וכל אלה יהיו מותאמים על ידי התעמקות בשיטות הראשונים. כן, אתם מבינים מה הוא אומר פה? כל סוגיה צריך לדעת עליה. בבלי, ירושלמי, וכמובן שזה צריך להיות מתאים עם המדרשי התנאים, אז כמובן גם אותם צריך לדעת, כן? מכילתא, ספרא, ספרי, וכולי, בסדר? ספרה זה ויקרא, ספרי זה מדרש הלכתי, יש שם גם דברי אמונה, אבל בעיקר הלכה. על במדבר ודברים, מכילתא זה על שמות, תוספתא זה הברייתות, וכן, זה בסוף הגמרא, וכל דברי קדמוננו הולכים מתגלים מתקופת הגאונים שלכם. צריך להיות בקי מאוד, בכל סוגיה, ליישב את הדברים. כמובן מה שהוא דורש מאחרים, הוא ידע, כן, הרב קוק. ספרים עליו שהיה לומד 60 דפי גמרא ביום. וכל אלה יהיו מותאמים על ידי התעמקות בשיטות הראשונים וגדולי האחרונים בהבנה עמוקה וחודרת, להגדיל ולהרחיב, לרומם ולפאר את חוכמת התלמידים וגדולת רוחם בצורה של עלייה גדולה והתקרבות רבה לדרכי קדמוננו אבות התורה בישראל מעולם, זכרם לברכה. מעניין שמי ש הצפיס את המאמר הזה, כן, הביא את ה בחר להדגיש את המשפט הזה. הוא רוצה אולי לומר שאנחנו צריכים ללמוד הרבה ראשונים ואחרונים. מכל מקום, זה דבר שמרומם ומפאר את חוכמת התלמידים, ראשונים ואחרונים, וגדולת רוחם בצורה של עלייה גדולה והתקרבות רבה לדרכי קדמוננו אבות התורה בישראל מעולם. כיוצא בזה, ילמדו בישיבה כללי התורה על פי ברייתא דרבי ישמעאל, כל ספרי הראשונים והאחרונים, מבארים ומרחיבים את ההבנה של המידות שהתורה נדרשת בהם, בדרכי היגיון וסברה ישרה, וכן בהגדה, מידותיו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי בהרחבה, דוגמאות והוראות בכל מדרשי ההגדה, ברוח קדושה וטהרה, של אמונה עמוקה, רחבה ואדירה, והרחבת הגיון ומסעת נפש גדולה לאהבת האומה, התורה והארץ ורוח השם אשר עלם קודשו. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? צריך ללמוד אמונה. צריך ללמוד אגדה. זאת אומרת, אגדה, הכוונה אמונה. להעמיק לא רק בהלכה, בראשונים ואחרונים, כל המדרשי תנאים, ההלכתיים ובבלי ירושלמי, אלא גם גדלות של נשמת התורה. כן, של המקצוע הגדול הזה של לימוד אמונה והגדה, פנימיות התורה, עיון ההלכה ועמקי הסוגיות, ינתנו לתלמידים מזון שכלי ומבריא, המדרשים והגדות יוסיפו להם מזון מוסרי ואסתטי. הכל חשוב, הכל בונה קומה שלמה, קומה רוחנית בריאה, גם היום אגב, כן, בישיבות צריך ללמוד גם זה וגם זה. שמעתי פעם משל יפה מהרב וינר, תלמיד שלומד הרבה הרבה הלכה וגמרא ולא לומד אמונה, דומה לאדם עם גוף מאוד מאוד גדול ועליו יש ראש קטן, כן, לא פרופורציונלי, כן? אדם שלומד רק כל מיני חסידות ואמונה והרב קוק, ולא לומד הלכה, גמרא, לומד רק אמונה, אז דומה לאדם עם ראש, עם גוף קטן כזה ויש עליו ראש ענקי כזה שנופל למטה, כן? אלא צריך משהו מאוזן, גמרא והלכה, אמונה והגדה, כל מקצועות התורה, הכל במינונים נכונים. אז אנחנו נמשיך את המאמר הגדול הזה, שבוע הבא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.